אז אנחנו בשיעור הקודם התחלנו ללמוד את פרקים ג' ד', זוכרים כל סיפור מעבר הירדן. האמת שהפרקים האלה אפשר לדבר עליהם עוד בארוכה, אבל אנחנו לא נעשה את זה. אני כן אגע בכמה נקודות שעוד לא סגרנו, ואני רוצה שנעבור כבר לפרק ה'. אנחנו ככה קצת רצים, אבל נראה לי בסדר, גם בגלל הזמן שיש לנו וגם קיצור, נראה לי שזה נכון בהקשר שלנו. טוב, אז בפעם הקודם דיברנו על מעבר ירדן ועל הסיפור הזה של למה זה בכלל... למה צריך בכלל נס? זוכרים את אחת השאלות ששאלנו? למה זה כל כך חשוב? מה הסיפור הזה עם הארון? ההתנהלות מול הארון, ההתקרבות, המרחק? השמות של הקדוש ברוך הוא, אדון כל הארץ, אל חי, ככה כמה דברים שנגענו בהם. אולי נזכיר רגע את הדברים המשמעותיים. אמרנו, הסיפור הוא, לפחות איך שסיפרנו אותו עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע שמעבר ירדן יגדל את יהושע בני העם. אמרנו, זה מאוד דומה ומזכיר כמובן את מעבר ים סוף, ששם האמינו בהשם ובמשה עבדו. יש הרבה הקבלות, אנחנו עוד נדבר על הקבלות בין היציאה ממצרים לכניסה לארץ. אבל אז שאלנו, רגע, אם המטרה היא להגדיל את יהושע, אז מה הבעיה במעבר ירדן? יהושע לא מוביל את העם, נכון, זאת אומרת, יהושע עצמו הוא לא זה שעושה את הנס. בשונה משה, שעם המטה שלו בוקע את הים, אז אצל יהושע, אהרון הוא זה שבוקע. יהושע אולי עובר עם עם ישראל, אבל זה לא נראה איזה משהו מאוד משמעותי. ואז מה שרצינו להגיד זה, זוכרים? יש שלוש מילים שאולי דרכם אפשר טיפה להבין יותר את החוויה שעם ישראל חווה כאן. מה, אתם זוכרים מה היו שלושת המילים? בפרק ד' פסוק י', וימהרו העם ויעבור. זאת אומרת, עם ישראל עוברים במהירות. למה הם עוברים במהירות? כי המחזה שנגלה עליהם, הוא מחזה מאוד מאוד מפחיד, איזשהו עמוד כזה, מאוד מאוד גדול, שחזל מדברים על הגובה שלו והגודל שלו, איזה משהו ענק כזה שיכול בכל רגע ליפול עלינו, וזה מאוד מאוד מלחיץ. והאתגר שעומד בפני יהושע הוא, מה לעשות? להעביר אותם, בסדר? זאת אומרת, היכולת אותי להיכנס לארץ, מה שמשה רבנו לא הצליח ויהושע עכשיו עושה, וזה לא רק עצם היכולת לעבור את הירדן, אלא יש פה גם משהו במעמד הזה שהוא גם מעמד מאוד מאוד מלחיץ. עמוד מים הענק הזה שעומד פה, ואתה לא יודע בדיוק מה הולך לקרות. בסדר, טוב. יש נקודה נוספת שאני רוצה ככה להתייחס אליה יחסית בקצרה, היא סיפור 12 האנשים, 12 האבנים, חוזר פה כמה פעמים. אז כבר ראינו, אני אגיד לכם את ככה, קודם כל, באמת באמת יש פה, אני אגיד את זה ככה ממש בסוגריים, יש דבר שנקרא שיטת הבחינות. אם מכירים אותו, שמעתם עליו, שיטת הבחינות של הרב ברויר, יהודי חשוב, הרב ברויר, חי בדור קודם, ואחד הדברים שהוא, אולי כבר יותר מדור, אפשר כבר להגיד, אבל אחד הדברים שהוא ככה חשף ורחיב מאוד, זה את ההבנה שהתורה בחלק מהמקומות כתובה בכפילות מכוונת. זאת אומרת, לפעמים יש לנו סתירות בין פרשיות, בין פסוקים או בתוך פרשייה, ואנחנו לא נבקש ליישב את הסתירות, אלא להעמיד שני סיפורים מקבילים. הדוגמה הכי מפורסמת היא בראשית, נכון? פרק א', פרק ב' ובראשית. איך נברא העולם? כמו שכתוב בפרק א', כמו שאנחנו מכירים מהגן, ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, או לגמרי אחרת, כמו שכתוב בפרק ב', שהאדם הוא בכלל לפני עצמו, קיצור, כל הסיפור שהוא אחר לגמרי. אז רוב הפרשנים, הקלאסים תמיד ניסו ליישב בין הסתירות. הוא אומר, ברויר, לא צריך ליישב בין הסתירות, מה צריך לעשות? להבין שיש פה שני סיפורים מקבילים. זה פוגש את הנוח הזה גם בנוח. בסיפור של נוח יש שתי בחינות. מי שקצת יקרא שם את הפסוקים, יראה שם בלגן מטורף. כמה חיות נוח מכניס, ומתי הוא נכנס לתיבה, והוא כאילו נכנס, ואז הוא כבר יוצא, ואז יש מה... קיצור, זה מלא 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 סתירות. אם יש טיפה קורא אותם בעיניים, יותר ביקורתיות נקרא לזה, כי סתם לנסות להבין מה כתוב שם, מה פתאום רואה שזה לא איזה סיפור אחד כזה, אתה יכול להחליק אותו. והסיפור הזה חוזר בעוד הרבה, הרבה מקומות בתורה, יש מקומות שבהם זה אולי יותר קל להבנה, כמו אנחנו עכשיו עומדים לא יודע, שנת שמיטה, זה יכול להיות בבחינות שונות של שנת שמיטה, יש פרשיות של עבד עברי, יש עוד דברים שבהם זה מופיע. האמת היא שגם אצלנו בפרק יש התייחסות לזה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אני רק מאיר על זה, אומר את זה בסוגריים, תדעו שזה קיים, תדעו שגם קיים פה, אבל אני רוצה ללכת עכשיו בצורה יותר פשוטה. אז, אז דיברנו על זה שיהושע אומר לעם ישראל, נכון, בפרק ג' פסוק ט', הוא קורא להם, גושוענה, שימו דברי השם, ואז הוא אומר להם, אנחנו הולכים להיכנס לארץ, וארון הברית, הוא עובר לפניכם בירדן, פסוק י' ב', ואתה, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד לשבט, ומה? וכלום. והפסוק פתאום נעצר, והפסוק הבא, והיה כנוח כפות רגילי הכהנים, נושא ארון השם, ודוקלס מירדן יקר רטון. הרי הפסוק הזה ברור לנו, בסדר? שפסוק י' ב' הוא משהו שם לא כל כך מוצלח, נכון? הרי אם הייתי קורא ככה, הנה ארון הברית, אדון כל הארץ, עובר לפניכם בירדן, והיה כנוח כפות רגילי הכהנים, נושא ארון השם, אדון כל הארץ מירדן, מירדן יקר רטון. זה היה מסתדר לכם? זה פסוק טוב? מה קראתי את י' א' וי' ג' ודילגתי על פסוק י' ב', וזה הרבה יותר חלק. סיפור חלק, יהושע אומר להם, אנחנו הולכים על עבור את הירדן, יגיע אהרון, יהיה ראשון, הכהנים ייגעו ברגליים והירדן ייקרת. פתאום באמצע מופיע המשפט הזה. אז אני אומר, אני אענה פה תשובה שהיא חלקית, כי אני חושב שהיא לא... לכן אמרתי שיש פה גם את הסיפור של הברויר שהוא מעניין ויותר מורכב, וצריך אולי גם להבין למה הוא קשור דווקא פה, אבל בצורה יותר פשוטה. הרי מה יקרה אחר כך? בתחילת פרק ד', כאשר טעם כל הגוי לעבור, ואמר השם אל יהושע לאמור, מה? קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד משבט. אז כמעט כל הפרשנים כותבים, מי זה 12 אנשים שיהושע קורא להם בהתחלה? זה אותם 12 אנשים שיבואו אחר. אז רגע, אז למה יהושע קורא להם? עכשיו, גם המשימה שלהם לא כך ברורה, נכון? קחו לכם, לקחים אבנים, אז יש אבנים עושים במלון, ויש עוד אבנים, אחרי שזה, אז הוא אומר, ויסו שני הזה מתוך הירדן, למספר שבטי ישראל, הסיפור של מספר שבטי ישראל, גם הוא חוזר פה שוב ושוב ושוב, כי אנחנו לא יודעים ששני מסר. כבר אמרנו, איש אחד משבט, ואחרי זה הוא אומר עוד פעם, בפסוק ד' עוד פעם, 12 איש שייכים לישראל, איש אחד משבט. ואחרי זה, למספר שבטי ישראל. הסיפור הזה חוזר שוב ושוב ושוב, ופסוק ט' ו-12 אבנים מקים יהושע, בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושא ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה. יש פה כמה דברים שצריך להבין אותם. מה זה הכפילות הזאת בין האנשים? למה אנחנו כל הזמן חוזרים ומספרים את החשבון המתמטי המאוד מורכב ש 12 אנשים, זה יוצא לנו בדיוק כמו 12 השבטים. אתם ראיתם שזה יוצא אותו דבר? יש 12 אנשים, כל אחד משבט, וזה אכן יוצא בדיוק כמה? 12, שזה בדיוק כמו 12 השבטים. אנחנו חוזר כל הזמן, ברור שיש פה איזשהו עניין. וגם הסיפור הזה של האבנים שנמצאות בתוך הירדן, הוא דבר שצריך הבנה. למה נשים שם אבנים? מה זה נותן לנו? מישהו יפגוש את האבנים האלה אחר כך? זוכרים בתנך מישהו פוגש את האבנים האלה אחר כך? האמת שלא, סתם אני אעשה לכם את זה. אין. אז כולם חושבים. יש שם עבר את כל התנך בראש.
יש שם
משהו בגידת שם. לא, הם ייקחו איתם כאילו אבנים, לגיד לזה כן. אבל האבנים שבתו... יש פה שתי סטים של אבנים. אחד בתוך הירדן ואחד שהם לוקחים איתם. לפחות שניים. אז אני אנסה רגע שנייה אולי לדבר על הסיפור הזה. אז אני חושב שבאמת הרעיון הוא שמעבר הירדן יש בו סכנה גדולה לעם ישראל. כן.
יכול להיות שאומרים שצריך כל הזמן 12, כי חייבים את כל העם למהלך הזה, כי אנחנו רואים בהמשך שבמלחמת דאי, כשלא באים 12, והמרגלים אומרים להעביר רק 3,000, כי זה כל מה שצריך. ובמלחמה השנייה מביאים את כל העם, וכל העם
שותף, ובאמת אנחנו נתחיל. אז אנחנו ננסה להגיד משהו שאולי קשור וטיפה... אבל זה נכון, כי ברור שיש פה איזשהו רצון להביא את כל עם ישראל. השאלה היא למה דווקא כאן. אז אתה אומר, במלחמת העם אנחנו רואים שכשלא כולם באים, אולי השאלה אם זה הסיפור, זה כבר פרשנות מעניינת להסביר למה הפסדנו בעי. זה מעניין. אוקיי, נגיע לשם לדבר על זה, יפה. בהקשר שלנו, מעבר הירדן הוא מעבר מורכב, בהקשר של החיבור של עם ישראל. למה? קודם כל ברמה הכי פשוטה, מה הבעיה במעבר הירדן? בהקשר של החיבור של עם ישראל אחד לשני, של השבטים? ברמה הכי פשוטה? מה זה? לא, אני אומר מה הבעיה. זאת אומרת, כן, למה יש בעיה במעבר הזה? כי מה? כי יש לנו את 2.5 השבטים שנשארים מאחורה, והירדן עוד הולך להיות גבול. הרי הירדן הוא הגבול הגיאוגרפי, אולי הכי מובהק שלנו, נכון? זאת אומרת, יש לנו את הגבול המערבי שהוא הים, בסדר? אבל גם בצפון וגם בדרום, הגבולות שלנו הם מאוד מאוד מוזרים. כאילו, הגבול דיברנו כמה פעמים על הגבול היום בצפון, שהוא לא טופוגרפית, הוא לא הגיוני כל כך, אבל הגבול המזרחי מאוד ברור, הקשר של הירדן הוא מאוד מאוד ברור, באופן יחסי לשאר הדברים. אבל דווקא העובדה שהוא גבול מאוד ברור, היא גם אתגר גדול. כי מי שלא עובר את הירדן, פתאום יכול להרגיש שהוא לא חלק מעם ישראל. ולכן מה אגב הוא יעשה? מה יעשו אותם 2.5 השבטים, בגלל הסיבה הזאת? מה הם יעשו? נכון, כי מה הם יעשו? הם יבנו את המזבח. אנחנו נפגוש את זה בסוף הספר. 2.5 השבטים, בונים מזבח גדול כדי להגיד, אנחנו חלק מאותו סיפור. אז בשלב מעבר הירדן זה מאוד חשוב. אז זה נכון גם בגלל 2.5 השבטים שלא עוברים, וזה נכון גם בגלל עצם המעבר הזה מחיים של עם שלם שכולו מסתובבים במחנה. אנחנו נכנסים עכשיו לארץ, ובזה מה אנחנו מתחילים בעצם? את ההתחלקות לנחלות. זה ייקח כמה שנים טובות, יהיה כיבוש, תהיה התנחלו, כאילו, זה ייקח זמן. אבל באופן כללי, אנחנו פותחים פה בעצם את המהלך שעתיד בעצם להפריד את עם ישראל לשבטים. זה יגיע לקצה שלו בתקופת השופטים, שזה ממש הספר הבא, נכון? זאת אומרת, בתקופת השופטים זה בדיוק הסיפור. כל אחד חי במקום שלו. כשיש איזושהי מלחמה, קם מושיע מקומי, איזה שבטים מגיעים? השבטים המקומיים, דבורה בשירה שלה, תתחשבן עם כל השבטים, מי כן הגיע, מי לא הגיע, מי הקרוב. זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שכל אחד מתחיל לחיות לעצמו, ולכן דווקא בהקשר הזה חשוב מאוד להגדיר את המעבר כמעבר של כלל עם ישראל כיחידה אחת. אולי זה גם מסביר את האבנים בתוך הירדן. הרי את האבנים בתוך הירדן אף אחד לא רואה, נכון? אז למה שמים אותם? למה אני שמה שאף אחד לא רואה אותו? למה אני שם את האבנים האלה בירדן למרות שאף אחד לא רואה? כי מה? אנחנו יודעים שהם שם. נכון? זאת אומרת, יש איזשהו סיפור. מה מספר הסיפור של האבנים בתוך הירדן? אז זה אפשרות אחת, ובהקשר אפילו הכי פשוט של הירדן. שהירדן לא מפריד אותנו. בסדר, נכון? לא יודע אם אמרת אותו דבר, שמעתי. שהירדן לא מפריד... שני חלקי הירדן, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. זאת אומרת, שני הצדדים הם שייכים לנו, ואנחנו שמים את זה בתוך הירדן כדי לחלק, לחבר אותו ולא לחלק. טוב. המשפחות שלהם, כן, הם יעברו חלוצים, נכון, וראינו את זה גם פה, נכון? ויעברו בני ראובן, בני גד וחצי שבט מנשה, חמושים לפני בני ישראל, כי 40,000 חלוצי הצבא. רק חלוצי הצבא עוברים. יכול להיות שהסיפור הזה הוא כל כך חשוב, עד כדי כך שאולי אנחנו מנסים עוד פעם לשאול את עצמנו מה משמעותו של נס מעבר הירדן. אז הצענו את הפחד הגדול של המעבר והיכולת של יהושע להכניס. אנחנו אומרים עכשיו אולי איזושהי אפשרות נוספת, יש אולי עוד משמעות, והיא היכולת להניח את האבנים ולהגיד, הירדן הוא לא מפריד בינינו. בסדר, אנחנו מייבשים אותו ואומרים, הירדן לא יפריד בינינו. טוב, בואו אני רוצה שנעבור לפרק ה'. בסדר, יש עוד מה לדבר פה. טוב, אז בואו אני אקרא את פרק ה', לפחות את חלקו הראשון. ויהי כשמוע כל מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם, וימס לבבם, ולא יבם עוד רוח מפני בני ישראל. בית אי אמר אדוני ליהושע, עשה לך חורבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חורבות צורים, ויאמול את בני ישראל לגבעת הערלות. וזה הדבר אשר אמר ליהושע, כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה, מתו במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים, לא מעלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, התום כל הגוי אנשי המלחמה יוצאים ממצרים, שלא שמעו בקול אדוני, שנשבע אדוני להם, לבלתי הראותם את הארץ, שנשבע אדוני לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. ובניהם הקים את תחתם, אותם על יהושע, כי הרי הם היו, כי לא מעלו אותם בדרך. והי כאשר תם כל הגוי לימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. ואומר אדוני ליהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא שם המקום ההוא גלגל, עד היום הזה. ויחנו בני ישראל בגלגל, ועשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב, בערבות יריחו, ויאכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח, מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחורת, באוכלה מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת הארץ, מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. נעצור פה, סיפור של יהושע ומלאך, אני חושב שכבר ניגע בו בפעם הבאה, הוא יחידה עצמאית. טוב, אז... אולי נתחיל פה כמה דברים קטנים. אז הפרק פותח, קודם כל, בתיאור שמה קורה לכל המלאכים המקומיים כשהם שומעים על מעבר הירדן. אז מה קורה להם? מה זה? אז יש איזשהו פחד מאוד גדול, נכון? וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. בסדר, יש בתורה אנחנו מכירים שיש הבדל בין לב קשה ללב רך. נכון? מה זה לב רך? הירא ורך הלבב, מה הוא? הוא פחדן. בסדר? מה זה לב קשה? זה אומץ. לב קשה קשור לאומץ. בסדר? כשהקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעה, מה הוא עושה לו? נותן לו אומץ. ואומץ מאפשר לפרעה לבחור, להמשיך להילחם למרות המכות.
למה אומץ?
כי זה ההפך מלב רך. נכון? זאת אומרת, יש לנו הירא ורך הלבב, ויש, בהקשר זה מאפשר לך גם אולי להיות יותר עקשן, כאילו האומץ הזה. אז אני אומר, אם דיברנו בפרק הקודם על זה שהתפקיד המרכזי אולי הוא חיזוק מעמדו של יהושע, ודיברנו על החיבור בין חלקי העם, הסיפור של מעבר הירדן, מה המשמעות של הנס הזה, אז עכשיו אנחנו מוצאים עוד דבר נוסף, והוא הפחד שנולד בעמים. זה באמת לא מופיע פה פעם ראשונה, אם אתם זוכרים, זה כבר הופיע בסוף הפרק הקודם. אני קורא פסוק אף ג' שרוביש, אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם, כאשר עשה אדוני אלוהיכם בים סוף, אשר הוביש מפנינו עד עוברנו, למען דעת כל עמי הארץ, את יד אדוני כחזקה היא, למען יראתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. אז איך הם ידעו? אז כבר חז"ל אומרים לנו שעמוד המים הגדול הזה היה כזה גבוה שראו אותו בכל מקום. זה נובע, כי אני חושב שחז"ל מבינים את זה מהסיפור פה. אני אגיד, וגם בלי זה, אני חושב, ברור שמה יש נגיד באזור הירדן בתקופה הזאת, מבחינת עמי הארץ? מי נמצאים שם? מה יש שם? בטוח. איזה כוחות? איזה פלוגה הייתה שם במילים שלנו היום? נגיד? כולם יודעים שם, הולכים לעבור את הירדן, הולכים להיכנס לארץ. מה, את מי שהולכים לשם? דבר ראשון? את הסיירים, נכון? בסדר? את ה... לא יודע, יש שם פלוגת הצפיות, את ה... לא, הנדסה זה עם ישראל צריכים. הסיבה שמאמרים שהיה להם נס, זה שההנדסה כנראה לא... לא עשו את העבודה שלהם שם כמו שצריך. סתם. זה... גם ביריחו לא צריך אותם. אחרת, אפילו את החבלה לא צריך. אמרתם, גם את המה... גם עבר הירדן, הנדסה יודעים לעבור את זה. זה חלק מהסיפור, חלק מהיכולות של יהלום. נכון? אני פעם העבירו אותי. אותי פעם העבירו יהלום, העבירו אותנו פעם... את כל המחלקה בירדן ההררי. הקימו לנו כזה גשר. בשטח הגענו עם מסוק, בשטח איזה פינה באמצע תרגד, ואז הם העבירו אותנו, חיכינו מפה למים ואף אחד לא נפל. אז הם יודעים לעשות את זה, אבל גם, וגם להפיל את החומות הם יודעים על פניו, אבל שום דבר לא עבד להם כנראה. לא יודע למה. אה? נכון, גם לא צנח, יפה. אז אתה אומר גולנצ'יקי. בסדר, אז... אז אני אומר, יש שם, אני מניח שיש כוחות בשטח שצופים עליהם, בסדר? והם, נגיד, גם ברמה הפשוטה, כאילו, זאת אומרת, גם בלי לספר את הסיפור של נד המים הענק שרואים אותו בכל מקום, שגם עוד שזה גם הפסוקים עולה שזה מאוד מאוד גבוה ורואים אותו, אני מניח שגם יש הרבה כוחות שצופים ומספרים הלאה. עכשיו, הניסים האלה יש להם הד. אנחנו יודעים שרחב מספרת על מעבר ים סוף, שהיא כבר מכירה. יכול להיות, יכול, גם אם נחצו המים, צריך לדעת למה זה קרה. נכון, אולי זה מחשף מקומי, שזה... יש סיפורים שכנראה עוברים, יש... אנחנו יודעים סתם, גם אפילו מבחינת ארכיאולוגיה, אנחנו מכירים מכתבים שהיו... יש דבר שנקרא מכתבי... איך נקרא? אל אמרנה, נכון, כן, שבין מצרים לבין ארץ ישראל, שהם מקבילים פחות או יותר לתקופה הזאת. זאת אומרת, כאילו מצרים הייתה איזושהי מעצמה שהיה לה שליטה גם במרחב הזה, ולכן אני אומר, אולי יכול להיות שדרך זה גם סיפורים עוברים, יש מצודות לאורך החוף שעוברות, המרחק הוא לא גדול. אנחנו יודעים שעם ישראל יכל לעשות את המרחק הזה בכמה ימים. טוב, אבל אני חוזר רגע לסיפור שלנו. הפחד הזה שהגויים מסביב מקבלים בעקבות מעבר הירדן, יש לו, יכלה להיות לו משמעות מאוד מאוד גדולה בהקשר של כיבוש הארץ. גם היום אנחנו יודעים שאחד השלבים הראשונים המשמעותיים בלחימה, ונכון בכלל, זה המאבק על רוח, על הרוח של שני הצדדים. בסדר? זה דבר שמתעסקים איתו, צבאות מתעסקים איתו, לא יודע, מי להטיל קרוזים כאלה מהשמיים. עושים את זה עוד מהמלחמות, מלחמות העולם, אני חושב כאילו זרוקים, מטילים קרזות בערים זה, לספר להם מה המצב ומה זה, ושהממשלה שלכם שקרת לכם, ושאתה תעשה את זה. בסדר, אנחנו מכירים את זה היום, מה זה? זה נכון, אתה נגיד שם אצל דוד וגוליאת, אז דוד התפקיד שבנאום שהוא נושא, הוא לא מדבר עם גוליאת, מדבר עם עם ישראל, מנסה להרים להם את הרוח. בהרבה דברים ברור שזה מאוד מאוד משמעותי. נגיד היום, אני חושב נגיד המאבק שלנו עם חיזבאללה הוא הכי כזה, אני חושב. זאת אומרת, נסראללה מבין שהסיפור הוא הרוח, בסוף במלחמה של צבא נגד צבא הוא לא יכול. מה הוא כן יכול? הוא יכול מה? הוא יכול להטיש את העורף, נכון? ואז טילים ונאומים ודברים, והוא לומד מאוד את החברה הישראלית, והוא מנסה לדבר בשפה, כאילו, נגיד דברים שידברו על בשפה שלהם, אבל זה אותו סיפור. יש משהו מאוד חזק בסיפור הזה. במעבר של עם ישראל יש איזשהו מאבק גם על רוח הלחימה של העמים מסביב. הדבר הזה יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, אולי נדבר עליה כבר בפרק ה', איפה יכול להיות שיפוגש אותנו כבר בפרק ה', לעובדה שהעמים נורא מפחדים, מה זה מאפשר אולי לעם ישראל, אבל הדבר הזה הולך להשתנות, ולכן אנחנו לא הולכים לראות כל כך את הפירות שלו, כי מתי הוא הולך להשתנות? במלחמה ב-I, בסדר? במלחמה ב-I, פתאום יש הפסד, ולכן ההפסד הזה הוא גם נורא משמעותי. כאילו ברגע שמבינים שהעם הזה שנכנס ואמר לו, הוא יכול גם להפסיד במלחמה, אז פתאום המחשבות הן אחרות, שזה כל העמים שנמצאים פה. כאילו, אז בוא ננסה, אז אולי, מה יש לנו להפסיד, נכון? כאילו, אולי מחשבות כאלו. וזה עושה את המאבק קשה יותר. מה זה?
היה את
המלאק
לפני.
נכון, המלאק באיזשהו מקום הוא אותו סיפור. הרי זה מה שחזל מדברים על המלאק, לא רוצה להגיד, אבל זה אותו סיפור, שמה המשל של חזל, מכירי זוכרים? מה הבת יערותה אחת, שאף אחד לא מייס להיכנס, אחד נכנס ונכווה, ואז כולם אומרים, טוב. אבל זאת אומרת, לכן יש מלחמה גדול. נכון, אבל למרות שהוא הפסיד, חזל אומרים, האמבטיה כבר פחות רותחת, נכון? רק שיש אחד שמוכן ללכת מכות נגד זה, פתאום כאילו עוד אנשים מקבלים איזשהו אומץ, ויש בזה איזשהו משהו. בסדר, טוב. אולי סתם, אבל בהקשר פה של מה שקורה, אני חושב שמבחינת השלבים, אז עם ישראל קודם כל צריך להאמין בעצמו. אחרי שעם ישראל מאמין בעצמו, אז גם הגויים מפחדים. לא תמיד אנחנו עובדים ככה, הרבה פעמים, כאילו, באופן עקרוני אני חושב שזה הרבה פעמים באמת נכון. כשעם ישראל עובר את הירדן, מאמין בעצמו, מאמין במנהיגות שלו, בקדוש ברוך הוא וכו', יש איזה משהו שמקבל איזשהו כוח, זה מקרין אחרי זה גם החוצה, וזה נכון, אני חושב היום לנו זה מאוד מאוד נכון, הסיפור הזה של האמונה שלנו במה שאנחנו עושים פה, ובדרך שלנו, וביכולות שלנו, ובכוח של עם ישראל, ושקדוש ברוך הוא וכו'. טוב. בסדר, אני רוצה שנעבור רגע לסיפור הזה של ברית המילה, שהוא סיפור מעניין. אז הדבר הראשון שעם ישראל עושה בכניסה לארץ, מה הוא? ברית מילה כזאת היא המונית, צריך להבין כמובן למה זה עומד פה בכניסה, למה זה כזה משמעותי. גם האופי פה לא כך ברור, מה כתוב פה? מה שאומר לי, שהוא עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. אז הפסוק הזה יש בו מעורר כל מיני שאלות. מי מעל את עם ישראל? מה כתוב בפסוק? יהושע. נכון, יהושע עכשיו הולך לשבת ולעשות ברית מילה לכל עם ישראל. כמה זה ייקח לו? מה זה? זה ייקח לו איזה תקופה, נכון? אז צריך להבין אולי מה זה. טוב, נדבר על זה עוד. גם הסיפור של... מה זה שהוא מול לבני ישראל שנית? זאת אומרת, מה? מה? הם כבר מעלו אותם, נכון? עכשיו עוד פעם, למה?
כי לא היה
רוח דרומית
במדבר.
קודם
כל...
זה חזל, אומרים לי, זה צפונית, אבל בגדול לא מעלו בכלל. הרי מה כתוב בהמשך? כל אנשי המלחמה מתו במדבר הנימולים, כי מולים היו וכו'. והילודים במדבר לא מעלו, נכון? אם לא מעלו, אז זה שנית או לא שנית?
מעלו, אבל לא מעלו את
האתרת או משהו. לא, זה לא בדיוק. יש גמרא במסכת יבמות, יפה בדף יומי זה היה. שמדברת על הסיפור הזה, אבל לא בדיוק ככה. היא אומרת שהשנית פה זה... טוב, זה קשור דברים של... אבל חזרנו שהם לא מעלו בכלל, גם הפסוקים אומרים את זה. הם לא מעלו בכלל. אז מה זה השנית? אולי גם את זה קצת צריך אולי להבין. אז אולי גם הסיפור של חרפת מצרים, נכון? הרי למה זה, זאת אומרת, כשעם ישראל מלא, מה? היום גלותי את חרפת מצרים עליכם. למה חרפה ולמה מצרים? מה זה קשור פה בכלל? ואולי גם הסיפור בסוף של חג הפסח, צריך להבין אותו גם כן. זה מה שעם ישראל עושה. עם ישראל עושה ברית מילה וחוגג את חג הפסח. טוב, אז בוא נעשה טיפה אולי לגעת בדברים בצורה מסודרת. אז הפרשנים אומרים שהביטוי שנית, אז רש"י נגיד אומר ככה במקום, מה זה הביטוי שנית? מעלו כבר בליל יציאתה ממצרים קהל גדול יחד, וזו הפעם השנית שכל 40 שנה שם במדבר לא נשבה להם רוח צפונית, ולא היה להם יום נוח למול כמו ששנו ביבמות. זאת אומרת, 40 שנה עם ישראל במדבר לא עושים ברית מילה כי אין רוח צפונית. למה אין רוח צפונית? זה רוח שמגיעה מהצפון. זה רוח פשוטה, בסדר? כי היא טובה לרפואה. אז אולי נשאל ככה. קודם כל, למה אין רוח צפונית? אז יש כאן מי שאומר שזה בגלל עמוד הענן באמת, נכון? אבל אולי נשאל ככה. אם צריכים את זה לברית המילה, מה אנו מצפים? ש? לא, סתם, בהכי פשוט אפילו, שיהיה להם רוח צפונית, נכון? למה כזאת שאנחנו לא נותן להם רוח צפונית? טוב, אז השנית אומר, אבל מה שרש"י מסביר, מה זה שנית? אז מה הוא אמר? מעלו כבר בליל יציאתם ממצרים קהל גדול יחד, אגב, אבל זה לא אותם אנשים, אז למה זה שנית? כי מה הכוונה? זאת אומרת, זה פעם שנייה שעושים מעמד גדול כללי, שעם ישראל עושים ברית מילה. פעם אחת הייתה ביציאת מצרים, פעם שנייה בכניסה לארץ. מה, אז מה רוצים להגיד לנו בפסוקים? אז למה להגיד שנית? כי מה? כנראה שמה? מה הפסוקים פה רוצים לעשות? לקשר בין הסיפורים האלה. יש לנו שני סיפורים, בסדר? וכנראה יש איזשהו קשר ביניהם, יש קשר בין היציאה ממצרים לכניסה לארץ. הקשר הזה אנחנו נפגוש עכשיו לאורך כל הפרק. אולי זה גם בא לידי ביטוי בעובדה שאמרנו בפשט הפסוקים, משמע שמי מעל את עם ישראל? יהושע. פה, נכון? יהושע לבד. מה מיוחד ביהושע? בהקשר של יציאת מצרים? הוא כמעט היחיד שהיה שם, נכון? יש שני אנשים, בסך הכל בעם ישראל, שהיו ביציאת מצרים ונכנסו לארץ. יהושע וכלב. אז אחד מהם, הדמות כמעט היחידה, היא זאת שכאילו מעלה את כולה. ברור לנו שלא עושה את זה, הרד"ק כבר אומר. מה אומר? מה זה פירוש לך? מה זה עשה לך חרבות צורים? לעצמך, שיהיה הוא המעל ואחרים עמו. כי לא ייתכן שיהושע לבדו מעל כל הערלים, בסדר? שהרי אמר לו חרבות צורים. זה אומר גם בפסוקים, מה כתוב? עשה לך חרבות צורים, לא חרב אחת. ואילו היה המעל לבדו, דה על בחרב אחד. ועוד בארבעה ימים, מאח היה יכול יהושע לבדו למול כל הילודים במדבר, זה לא ייתכן. או ייתכן שלא מלאו אחד מהם, אבל ציוותם למול, ואומרים לך, כי עליו מוטל כי היה מנהיגם. אז הוא מוכיח גם בהמשך, שיש עוד פסוקים בתנ"ך, שכאילו, זה כתוב ששלמה בנה את בית המקדש. זה נכון שלמה בנה את בית המקדש? מה זה? אז זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, ברור שהוא לא בנה את בידיים לבד בית המקדש, אבל עדיין, אנחנו עדיין אומרים ששלמה בנה את בית המקדש. למה? כי הוא אז שייך רע, זה שהנהיג את זה. בסדר? אז יהושע פה הוא מנהיג את זה, אבל אז אני אומר, בסדר, פתרנו את הבעיה הטכנית, אבל השאלה העקרונית היא, אז למה לכתוב ככה? והתשובה היא מה? אנחנו רוצים לחבר פה בין יציאת מצרים, יהושע שיצא ממצרים, לבין הכניסה, כאילו יהושע הוא כאילו מעביר המסורת, מסורת ברית המילה, יהושע מעביר אותה איתו.
אתה לא יודע, טקטית הבא שמלאים בתוך הזה את
ישראל? מעולה, אנחנו נדבר גם על זה. מעולה, מצוין, נכון? מעולה, נכון, מצוין. שאלה מצוינת, ניגע בה. בסדר? שאני אומר שאלה מצוינת, ניגע בה, סימן שלא חשבתי על זה, וסתם לא, אנחנו ניגע בזה. בסדר? מעולה. אז הקשר, רמזתי את זה מקודם, איזשהו שלב. הקשר בין הברית לבין היציאה ממצרים, קשור כמובן גם לעובדה שמה הברית מסירה את, זוכרים? את חרפת מצרים. אז הביטוי חרפה, האמת שאנחנו מכירים אותו בהקשר של ברית מילה, בסיפור שהזכרתם, למה כמעט, זוכרים? כי? מי מישהו אמר, נראה לי? כי מה? נכון, נכון, כששכם בן חמור מגיע ליעקב ולבנים, הוא אומר להם, תקשיבו, אני רוצה להתחתן עם דינה, מה הם אומרים לו? תעשה ברית מילה. למה תעשה ברית מילה? לא, אבל מה אומרים? נכון, כי חרפה היא לנו, נכון? זאת אומרת, חרפה היא לנו, זה מה שהפסוק שמה. רגע, הנה. אך בזאת נאות לכם, אמרו לפני, אמרו, לא נוכל לעשות דבר הזה, לתת אחותנו לאיש שלו עורלה, כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמוה, ללמוד לכם כל זכר. אז ברית המילה, יש בה משהו שהוא מסיר את החרפה, אבל זה עדיין לא מסביר למה חרפת מצרים. אז יש מי שאומר פה בפרשנים שאולי למה חרפת מצרים? כי זה, כי אנחנו לא נימולים כמו, אנחנו ערלים כמו המצרים, או בצורה יותר טובה, קצת אולי כאילו, בצורה טיפה יותר מדייקת, דווקא לסיפור הזה, נגיד הרלב"ג פה אומר שאפשר שיהיה רצון בזה ההמשך לתאוות המשגל, כי המצרים היו פרוצים באריות, כמו שאמר בתורה פרשת האריות, כמעשה ארץ מצרים, לפי שהמילה מכוונת להחליש כוח זה האיבר, מבואר שבעניין המילה תסו מעליהם חרפת מצרים, ויהיו יותר גדורים בעניין המשגל. זאת אומרת, אומר הרלב"ג, ברית המילה קשורה לתאוות האריות. המצרים היו פרוצים באריות, ולכן אנחנו מסירים את חרפת מצרים בהבנה שאנחנו עכשיו, כאילו הברית הזאת שקורית בהקשר של הזרע, היא באה לעמוד כנגד למציאות המצרית. אוקיי, אנחנו נעשה אולי להוסיף איזשהו הסבר נוסף. נכון, הם מעלים במצרים פעם ראשונה ומתנתקים מהמצרים, ופעם שני... לא, עוד פעם, עם ישראל מלאים במצרים, ואז הם יוצאים למדבר, בסדר? חוטאים בחטא העגל, חטא המרגלים בעיקר, סליחה, ונגזר עליהם להסתובב במדבר 40 שנה, למות כולם. בינתיים נולדים ילדים חדשים, הילדים החדשים שנולדים לא מלאים אותם, כי מה שחזרנו אומרים שאין רוח צפונית וכל הסיפור הזה. אחרי הברית המילה, מה עם ישראל עושים? מה חוגגים? פסח. פסח הוא ודאי גם כן חג של ברית. מה הקשר ביניהם? אז בצורה הכי פשוטה, הרי לא אוכל קורבן פסח, נכון? כדי לאכול מקורבן הפסח, עם ישראל צריכים למול, בסדר? אולי זאת הסיבה גם שאנחנו יודעים שעם ישראל במדבר לא עשו פסח, עשו רק פסח ראשון ושני, ודבר על זה, ואז הם לא עושים פסח, כי הם גם לא יכולים למול את הילדים, אולי זה בא אולי ביחד. אנחנו יודעים שפסח וברית מילה זה שתי מצוות עשה היחידות, שמי שמבטל אותן חייב קראת. בדרך כלל חיובי קראת הם באים על איסור לא תעשה. אם עשית דבר, כאילו, כשאתה על פעולה אקטיבית לא בסדר. פעולה פסיבית היא תמיד פחות חמורה. יש שתי מצוות שבהן פעולה פסיבית גוררת עונש מאוד חמור של קראת, וזה פסח וברית המילה. זאת אומרת, זה איזשהו חיבור, ואני רוצה גם אולי להסביר למה אלו. חז"ל בכמה מקומות מחברים בין הפסח למילה. לדוגמה, מדרש רות רבה, אומר ככה, דבר אחר, על משפטי צדקך, משפטים שהבאת על המצרים וצדקות אשר עשית עם אבותינו במצרים. לא משנה פה הקשר ואז, אני רק טיפה להרגיש את הסיפור הזה של הקשר שבין ברית המילה לבין נפה. שלא היו בידם, של עם ישראל, מצוות להתעסק בהן. והגאלו, זאת אומרת, כשעם ישראל במצרים, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותם, אבל מה הבעיה? אין להם מצוות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ונתת להם שתי מצוות שהתעסקו בהן. ויגאלנו. ואלו הן דם פסח ודם ודם מילה. מה זה? אני חושב שבסוף הסיפור פה הוא להגיד מה הם שני הדברים, כאילו, עם מה המשרד יוצא עם מצרים. הסיפור הוא שהם עושים ברית מילה, לוקחים את דם הפסח ושמים אותו, והדמים האלה מתערבבים, אמר רבי, באותה הלילה נתערב דם הפסח עם דם מילה, שנאמר, ועבור עליך וערב מתבוסס בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, ואומר לך, בדמייך, אנחנו מכירים את זה ממה? וגם, אולי אצל אשכנזים, זה בהגדה של פסח גם מופיע. לא מופיע אצלך? טוב. כן, וזה אפילו מולחן, יש שיר מאוד יפה. ואומר עליך וערב, אתה עושה את זה בדמייך, נכון. טוב. אז אני אומר עוד, בוא נחזור רגע לסיפור הזה של הזה. אז יש לנו קשר בין פסח לבין ברית המילה, ראינו הרבה הקשרים ביניהם, ואנחנו שאלנו למה עם ישראל לא מעל במדבר, וראינו שזה אולי הרוח, אומר הרד"ק, ואם אמר אדם, יכול היה הקדוש ברוך הוא להשיב רוח צפונית, ולא יתבדרו על עיני כבוד, ולא תיבטל מצוות מילה. זאת אומרת, מה אומר הרד"ק? מה שאלנו, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן רוח צפונית, ומאפשר את ברית המילה? והוא מתרץ שהקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע, במקום שזה לא מוכרח, אבל עוד פעם, התחושה, יש איזו תחושה לא טובה כזאת. זאת אומרת, יש פה איזה חור כזה, מצוות מאוד מאוד חשובות, מאוד מאוד קשורות, ופתאום איזה חור כזה. נכון, נכון, זה חלק מה זה מביאים את זה. אחת מהסיבות, יש מי שאומר הרוח צפונית, יש מי שאומר שהיו כל פעם, הרי לא ידעת כמה זמן אתה תשאר במקום, זה היה לפי הענן. זה כמו שמשה רבנו לא מל, כי בדרך זה מסוכן, אז עם ישראל לא מלים בדרך. טוב. האמת שיש קשר מאוד מפורסם בין שתי המצוות האלה, והוא העובדה ששתי המצוות האלה, מה שמייחד אותן, שהן קשורות לכניסה בברית עם עם ישראל. ברית המילה זה האופן שבו האדם הפרטי הופך להיות חלק מעם ישראל. איפה זה, איפה אנחנו פוגשים את זה? גם בתינוק שנולד וגם בגר שמתגייר, נכון? קורבן הפסח הוא הקורבן הלאומי של עם ישראל. נגיד הגמרא, המדרש מביא אבא אמינה שגר שמתגייר, רש"י מביא את זה, גר שמתגייר יצטרך להקריב קורבן פסח מיד. ברגע שמתגייר הוא צריך להקריב קורבן פסח. רש"י אומר, ועשה פסח, יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד? תלמוד לומר, והיה כאזרח הארץ. מה אזרח ב-14? אף גר ב-14. מה ההיגיון בלהגיד שגר שמתגייר יעשה מיד קורבן פסח? כי מה? כי הוא פספס? אז שיעשה כבר את כל המצוות, נכון? בוא ניתן לו מה? אולי גם יישאר בסוכה כבר, אולי זה? לא. למה? כי? אז מה הסיפור? כי יש אבא מינה, זאת אומרת, באמת הסיפור הזה של קורבן הפסח הוא הקורבן שקושר אדם לעם ישראל. לכן עכשיו גם נבין למה אלה שתי מצוות שמי שמבטל אותן הוא בקרת. למה הוא בקרת? כי הוא כאילו קצת מה שנקרא, הוא קורט את הענף שעליו הוא יושב מה שנקרא, נכון? זאת אומרת, אתה קורט את עצמך מעם ישראל. אתה לא נכנס בברית הזאת, אז אתה חורג מהסיפור הזה. אז אולי להבין את זה יותר טוב. כן. ברית מילה זאת של האדם הפרטי, זה אנחנו יותר, זאת אולי יותר מפורסם, אבל גם קורבן הפסח הוא הקורבן שבו נכנסים בברית עם ישראל, כאילו כברית לאומית. בסדר? כדי להבין זה אולי בצורה יותר טובה, אני רוצה שנעבור רגע לספר בראשית, שם מופיעות בריתות שקורית הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. יש שתי בריתות. ברית אחת, מאוד מפורסמת, פרק דבר, אומר, כן, ברית בין הבית, אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה למור, אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ואומר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי, ואנוכי הולך הרי, בני משמתי, הוא אדם בסקי אליעזר, לא נתת לי זרע. אז אומר לו השם, יוצא אותו החוצה, אנחנו נספור הכוכבים, כל עזר, ויאמן באשר של עוזר, ואומר השם, הוצאתי רמת התתם. אני הוצאתי לך מרוכזים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, במדע כי ינשר, כי ירשנה, ואז הם עושים את כל הסיפור של הברית, קורטים את הבתרים. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ שלהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, פסוק י"ג. וגם את הגוי אשר יעבדו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ודור רביעי, ישובו הנה וכולי. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד הנהר הגדול לפני הר פרת, קני, קניזי, קדמוני, חיבי וכולי וכולי. בסדר? ברית ראשונה, ברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, זרעך ירש את הארץ הזאת. בסדר? יש עוד ברית. עוד ברית, אולי דרך הברית השנייה, אני נותר גם קל להבין גם את הברית הראשונה. אם נדלג שנייה לפרק י"ז, ויהיה אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, אז השם אומר לו, יתהלך לפניי, ואתנה בריתי ביני ובינך, והרבה אותך במאוד מאוד, ולא יקרא את שמך אברהם, אלא אברהם, והקים אותי בריתי ביני ובינך ונזרחה לדורותם, להיות לך למה זרחה, נתתי לך זרחה את ארץ מגוריך. עוד פעם, הבטחה נוספת, ברית נוספת והבטחה לארץ, וכאן מה הברית? ואתה בריתי תשמור, זאת בריתי אשר תשמרו, מה? אמו לכם כל זכר, ומלתם את בשר עולתכם, והיה לכם לעוד ברית ביני וביניכם. בין 8 ימים, אמו לכם כל זכר, האמת שזה המקור המרכזי בכלל בתורה של ברית המילה. יש לנו שתי בריתות, ברית בין הבתרים וברית המילה, בשתיהן הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את ארץ ישראל. בסדר? אז ברית המילה כמובן מקבילה לאיזה מצווה? שאנחנו פוגשים בפרק שלנו, ברית המילה. למה מקביל ברית בין הבתרים? כנראה לפסח, למה? הרי זה בדיוק מה שמסופר לו שם. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואב אדום, והנה אותם 400 שנה. זאת אומרת, יש לנו שתי בריתות שהן עומדות בעצם בבסיס של זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל. ברית הפסח וברית המילה. לא סתם כשעם ישראל יוצא עם מצרים, מה הם עושים? ברית מילה וקורבן פסח. הם מתכוננים להיכנס לארץ. שנה ראשונה ושנייה הם בטוחים שהם הולכים להיכנס, ולכן הם באמת מקיימים את פסח וכולם נימולים. ואז מה קורה? פתאום מתחילים כל מיני סיבוכים בדרך, ואז החטאים, ופתאום הם מבינים שהם לא הולכים להיכנס לארץ. ואם אנחנו לא הולכים להיכנס לארץ, אנחנו כבר לא במסע לארץ ישראל, אנחנו במסע שתכליתו היא לחלות את ימינו פה במדבר, אז אין מקום כבר לבריתות של הכניסה לארץ. ולכן עם ישראל, מה עושים? מפסיקים לחגוג את פסח ולעשות ברית מילה. עכשיו אפשר להבין גם את הסיפור של הרוח הצפונית, נכון? למה יש בכל לא מביא רוח צפונית? כי אין סיבה, כי הופרה הברית. זאת החרפה, לא, לא זו אולי חרפת מצרים. זאת אומרת, ההבנה שהיציאה ממצרים, יש בה משהו, משהו שהוא באמת הרבה פחות טוב. אומר הרלב"ג פה, אפשר שנאמר עוד שהרצון בזה שכבר הסיר מהם חרפת מצרים, שאומרים כי בראה הוציאם להרוג אותם ולחלותם, ולא להנחילם הארץ. הרי משה רבנו כל הדרך אומר לקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, מה אומר למשה רבנו? מה יגידו המצרים? אתה לא יכול, בראה הוציאם לחלותם, נכון? כאילו כל הסיפור, כל הדברים האלו, ולכן תשמור על עם ישראל. אומר הרלב"ג, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל ועושה ברית מילה, מה הוא עושה בזה? מסיר את חרפת מצרים. אנחנו לא חוזרים יותר. הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו ממצרים ויכול גם להכניס אותנו לארץ. דברים הולכים באמת ביחד. סדר של הדברים פה באמת מאוד מאוד דומה לסיפור של יציאת מצרים. עם ישראל עוברים את הירדן בי' בניסן, כל פרשנים פה עושים את כל החשבונות, שמקביל, למה מקביל המעבר הזה, למה הוא מקביל ביציאת מצרים? מה עם ישראל עושים ביציאת מצרים בי' בניסן? לוקחים את הסה. למה אנחנו צריכים לקחת סה במצרים? למה לוקחים את הסה? לא, אז כדי שיהיה קורבן פסח, אבל למה צריך אותו מאוד? אז אנחנו מאוד מפורסם שאתה שם את זה, כדי למרוח את הדם על המשקוף, כדי שהמשחית ידלג. המשחית הוא לא יודע לקרוא את שמות המשפחה. אם... לא משנה, אז מה זה? או, מעולה. אז מה הסיפור? הסיפור הוא היכולת של עם ישראל להגיד, אנחנו... יהודים, ואנחנו יהודים גאים. בסדר? בבית הזה גרה משפחה יהודיה שלא מפחדת לשחוט את אלוהי המצרים לעיניהם ולמרוח על הדלת ולהגיד אנחנו יהוד. יש משהו שנדרש גם מעם ישראל. חזל אומרים שחמושים עלו בני ישראל מאמת מצרים. מה אומרים על זה חזל? אחד מחמש. בסדר? יש כמה פירושים. אחד, הכוונה היא שלא כולם שורדים את היציאה. זו יציאה מאוד מאוד קשה. זה מבחן מאוד מאוד קשה. שמי שעומד בו זוכה ביכולת הזאת היא באמת לצאת ממצרים, להיות בן חורין. יש משפט מפורסם של בן גוריון שאמר, יותר קשה להוציא את הגלות מהיהודים מאשר את היהודים מהגלות. נכון? זאת אומרת, היכולת הזאת היא לשים דם על המשקוף, היא באה מה לעשות? להוציא את הגלות מהיהודים. זאת אומרת, להגיד, אנחנו עומדים פה ויש לנו איזושהי עמידה גאה ביחס לדבר הזה. בכניסה לארץ, עם ישראל עובר מבחן מאוד דומה, זה קשור למה ש... אז כן שאל מקודם, הרי מה קורה אחרי ברית מילה? זוכרים? לא זוכרים כנראה, נכון? ברוך השם. אז מה? שלושה ימים אתה במצב מאוד קשה, ולכן בסיפור של שכם, אז שמעון ולוי מגיעים בשלושה ימים האלו ויכולים לבד לגמור את כל העיר. מה עושים? עם ישראל, תשמעו, הם רק עוברים את הירדן. בסדר? הם נעמדים, כולם ערוכים, מחנה צבאי כזה, דיברנו על זה שהמעבר הזה הוא לא פשוט, ואין לך איזשהו בסיס. אין לך איזה, כאילו זה לא שם נגיד, אפילו, לא יודע, אפילו היו כובשים את יריחו, בסדר? מבצרים את העיר, ועושים ברית מילה בדירוג, בסדר? עכשיו זה, כל זמן נתון, שלושה שבטים נימולים, ותשעה שבטים תופסים עמדות. לא עושים את זה, נכון? מה עושים להם? כולם בבת אחת, בסדר? כולם מתיישבים, עושים ברית מילה. זה מבחן מאוד קשה, בהקשר של העמידה שלנו, אל מול הגויים. ומה אנחנו, מה ישראל אומרים בזה? אנחנו לא מפחדים, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם הוא אמר לנו, אנחנו סומכים עליו. מה מאפשר את זה, אגב? כנראה בין היתר, מה מאפשר את זה? מעבר הירדן שמטיל פחד על כל הגויים. יש פה תמיד, הכניסה לארץ, יש ממש מאוד מאוד חזק. אנחנו נכנסים, עושים ברית מילה וקורבן פסח, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מראים לכולם שנכנסנו, ואנחנו בעלי הבית, ואנחנו עושים, כאילו, הכל יקרה פה בצורה מאוד מאוד ניסית. אגב, יכול להיות שנגיד סתם, בהקשר אחרי זה של יריחו, עם ישראל סובב את העיר. אני אדבר על זה עוד, אבל מה נגיד לא קורה שם, אנחנו לפעות לא שומעים שקורה שם? מסתובבים את העיר, מה לא עושים להם נגיד? אה? לא תוקפים אותם כאילו, אנחנו לא מכירים איזה קרא, לא יודע, הכוח שיצא, מישהו מאחור, כלום כאילו. יש איזשהו פחד מאוד מאוד גדול, והדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד משמעותי. החיבור פה, אני אומר, אני אסיים את זה, שהחיבור פה בין שני הבריתות הללו, ברית המילה וברית הארץ הן קשורות. הזכות של עם ישראל על ארץ ישראל, היא באה מכוח הבריתות האלו, מזה שאנחנו לא מתנהגים כמו המצרים, ואנחנו יודעים מי אנחנו ומה תפקידנו פה, ועברנו את כל מה שעברנו והגענו לפה, ואנחנו מגיעים עם הביטחון הזה והאמונה הזאת והמוכנות הזאת, ובזכותה אנחנו כובשים את הארץ. נסיים עם זה פה נראה לי.